אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב יוני לוי.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב יוני לוי.
שלום ידידיה, ערב טוב, מאזינים יקרים, שמחים שאתם איתנו.
פרשת כי תבוא, באים אל הארץ, אל משהו חדש, והנה איך שקוצרים את התבואה, איך שמכינים כל דבר, צריך לתת חלק ממנו, את החלק הראשון, לקדוש ברוך הוא. מה הרעיון? עד שבן אדם רואה את היבול שלו, הוא מיד צריך להיפרד ממנו?
אין ספק שיש טעם מיוחד בדבר הראשון. כל אחד זוכר את היום הראשון בבית הספר, היום הראשון בתיכון, היום הראשון בצבא, היום הראשון בעבודה. הילד הראשון שנולד, אני זוכר שכשנולד לי בני הראשון, אז באתי אל הרב אברהם שפירה, ראש ישיבת מרכז הרב בה למדתי. רציתי להזמין אותו שהוא יהיה סנדק בברית. אז אמרתי לו, הרב, נולד לי ילד, ראשון, בשעה טובה. אז הוא אמר לי, מזל טוב על השם. אמרתי לו, הרב, עוד אין שם. הברית, עוד כמה ימים, רצינו להזמין את הרב להיות סנדק. אז הוא אמר, לא, השם שלך. אתה קיבלת שם חדש. אם עד עכשיו, אז היית סתם יוני, אשתי שמה רעות, עכשיו יש לך שם חדש, אתה אבא, היא אימא, לפעמים יש גם סבים וסבתות, שזה הנכד הראשון, כאלה שזה האחיין הראשון וכו'. יש עוצמה אדירה בדבר הראשון. אבל דווקא בגלל זה, אנחנו רוצים ברגע המיוחד הזה, להזכיר לעצמנו מאיפה הכל בא. ואם יש לנו עכשיו ארץ פורחת ומלבלבת, ויש תבואה ויש פירות, להפנות את המבט אל השמיים ולזכור, זה הגיע מהקדוש ברוך הוא.
יפה. הכל טוב ויפה ביחס שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל הנה, אתה רואה בכל התנ"ך שכל דבר שהוא ראשון יש לו גם מעמד. אבל למה? מה יש בראשונות הזאת שהופכת את הבן אדם? למשל, קח את הילד הראשון שהוא הבכור. זה לא רק שאני עכשיו צריך לבוא ולפדות אותו כי הוא קשור לקדוש ברוך הוא. אחרי שפדידי אותו, הוא עדיין בכור, יש לו מעמד בתנ"ך.
קודם כל זה מתבטא באופן מילולי. המילה בכור מורכבת מאותיות ב' כ' ר'. שים לב שהשורש של כולן זה 2. ב' בגימטריה זה 2, כ' זה 20, ר' זה 200. כלומר, אם היה לנו לפני כן את הגרעין הראשוני, שזה א', שזה המשפחה הגרעינית של ההורים, זה כבר הדור הבא. עברנו פה לשורש 2. דרך אגב, גם ברכה, זה שוב ב' ק' ר', על מה אנחנו מברכים, כשיש פה איזשהו ריבוי, שפע, תוספת, מעבר לבסיס שהיה. לשאלתך, ידידיה, לבחור יש משמעות בתור זה שהוא הראשון שמעביר את הלפיד אל הדור הבא. כל משפחה שלה, את המורשת שלה, כל שבט, יש לו את המקום שלו, את הייעוד שלו, את האופי שלו, והבן, הבכור, הוא זה שיוכל להוביל את המשפחה, לעמוד בראשה. זו הסיבה שבמצרים, המכה השיחית הייתה מכה לבכורות. למה דווקא הם? כי הבכור, בתור הבוגר, בתור הראשון, היה סוג של ראש המשפחה הבא בתור אחרי האבא, ממילא הוא גם נשא באחריות, של כל הפשעים של המצרים. ולהפך, כלומר, יש לבחור אחריות יתרה, הוא מודל לחיקוי לשאר האחים שלו, ולכן יש לו גם זכויות מיוחדות.
אז מכאן הרעיון של בני בחורי, זאת אומרת שעם ישראל הוא כביכול הבחור של הקדוש ברוך הוא במשפחות העולם?
בדיוק. עם ישראל, אור לגויים, הוא זה שנועד להיות לא הבן היחיד, בל נשכח, אלא לעמוד בראש הטור, ולהוביל אחריו את כל העמים, לתת להם דוגמה להתנהגות מוסרית, לגישה רוחנית לחיים, וכולם יצטו בעקבותיו, כן, אנחנו הבחורים של הקדוש ברוך הוא.
זה קצת אבל מסבך, כשאתה רואה בתורה, בתנך, את הסיפור של הבכור, זה לא תמיד היה מושלם, זה בא עם מאבקים גם כן. הנה, זה סתם רק דוגמה, קח את יעקב ועשיו, החלפה של הבכורה שם. יש פה איזה כלומר, איזה יצר של מאבק בין הבכור לבין הבא בתור. למה? כי מה יש בבכוריות הזאת שהיא מייצרת את המתח הזה?
ברור שיהיה מאבק, היות שמדובר כאן בתפקיד הבכיר להיות נאמבר 1. אתה ציינת את זה שלא תמיד הבכור הוא זה שנבחר להיות הממשיך של אבא. אני אגיד אפילו יותר מזה. רואים לאורך כל ספר בראשית, והאמת שגם מעבר לזה, שהרבה מאוד פעמים דווקא לא הבכור הוא זה שממשיך את השושלת בתור הבן הנבחר. אם נחזור אל ההתחלה, קין היה בן הבכור של אדם וחווה, אבל אדם הזה הופך להיות גם הרוצח הראשון, לא נעים לומר, ולא הוא זה שממשיך אל השת, קישת לי אלוהים, זרע אחר, והוא זה שהופך להיות המוביל. גם בהמשך, אצל בניו של אברהם, לא ישמעאל הוא זה שממשיך, אלא כי ביצחק יקרא לך זרע, והילדים של יצחק, אז לא עשיו אלא יעקב, ציינת את המאבק הגדול שהיה שם.
אפרים ומנשה אפשר להוסיף.
נכון, וגם כשיוסף חשב, אבא, בוא, שמור פה על הסדר, הרי יוסף אין כמותו מי שנכווה בעצמו, מזה שבמקום לתת לראובן את הבכורה, אז יוסף הוא זה שעושים לו קטונת פסים, וכל מה שקרה בעקבות זה, אז הוא אומר לאבא, אתה מתבלבל, תן לבכור את המעמד שלו. אומר לו, אבא, אני יודע שהוא נולד הראשון. אבל כשמסתכלים אל העתיד, מה הייעוד שלו ומה הייעוד שלו, דווקא הצעיר הוא זה שיתפוס פה את הבכורה, ונזכיר אולי דוגמה האחרונה, וזה אצל שלושת בניו של עמרם. אמנם שלושתם נשאו בתפקידים בכירים בהנהגת עם ישראל, אבל משה היה הצעיר מבין שלושתם, והוא זה שנבחר להיות המנהיג. במילים אחרות, אכן יש איזה יתרון מקדמי לבכור, אבל האם זה מחויב שהוא גם יממש אותו, שהוא גם יהיה זה שיקבל בעתיד את ההובלה? לא בהכרח. בסופו של דבר, יש למעשים של האדם את היכולת לגבור על הסדר ההולדה.
טוב, יכולים, יש תפקיד, אבל יש גם שכר נאה בצידו, נכון? בכור מקבל כפליים בירושה.
נכון. גם מפני שיש לו תפקיד בכיר ורוצים לבטא את זה ברכוש שיהיה לו. מעבר לזה, אני לא יודע להגיד לך אם זה בצחוק או ברצינות, אבל אנשים אומרים שאת כל הטעויות אנחנו עושים אצל הבכור, נכון? אנחנו זוג צעיר, לא יודעים איך לחתל אותו, איך לרחוץ אותו, כמה שגיאות חינוכיות אנחנו עושים אצל הבכור. אנחנו מתגלחים על הזקן שלו, כמו שאומר הפתגם, אז גם מפצים אותו. שהוא מקבל קצת יותר לאחר מכן. בכל מקום ראיתי לא מעט אנשים היום, בחורים שהם מבטרים על הפריבילגיה הזו של כפליים בירושה, ועושים מעשה קניין כדי לוותר, כדי לא ליצור את התחושה של אפליה. שאחים יגידו, אוקיי, הוא נולד קצת קודם, בפרט שיש תאומים, ואחד מהם נולד 5 דקות לפני השני, וזה שאחריו אומר, מה?
מה ההבדל?
5 דקות, אפשר לחשוב, בגלל זה הוא היה יכול לקבל כפליים. אז ראיתי לא מעט בחורות שוויתרו על החלק שלהם בירושה, ויחד עם זה, לא מעט מקרים, ראיתי שההורים זקנים, וצריך מישהו שיהיה אפוטרופוס, יקבל החלטות בשאלות שלפני המוות, פנו אל הבן הבכור. כי הייתה הרגשה, הוא הראשון, הוא המוביל, ניתן לו את ה... זכות להיות זה שהולך לפני כולם.
אבל כפי שאמרת גם קודם, זה לא מעמד מפתיע, כי אפילו הקדוש ברוך הוא, אם דיברנו קודם על בני בכורי, הקדוש ברוך הוא בוחר בבכורות של עם ישראל, בסופו של דבר הוא מחליט להחליף אותם בלוויים, אז אין פה ביטוח.
נכון, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, מה שמכריע זה בסופו של דבר מעשיו של האדם, האם לעתיד לבוא, תהיה הזדמנות לבחורות לעשות תיקון, ולצד הלוויים יהיה גם להם אפשרות למעמד מיוחד בבית המקדש, זו שאלה מעניינת. אבל סופו של דבר, לגבינו, אנחנו אוהבים את כל הילדים שלנו במידה שווה, אנחנו עושים קצת יותר טעויות בהתחלה ומשתפרים בהמשך, ומי שזכה להיוולד בחור, אז שיעריך את הפריבילגיה, מצד שני, שלא יעוף על עצמו. שיזכור, בסופו של דבר, האם אתה תהיה דוגמה חיובית לאחים, או להפך, האם תהיה מוביל או נגרר, זה בידיים שלך.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב יוני לוי, ואתה יודע, יש תזמונים נכונים בעולם. והקדוש ברוך הוא שתל צדיקים, ואחד מהם זה הבעל שם טוב הקדוש, שדווקא בחודש אלול הוא נולד, כי הוא בעצם מורה גם דרך חדשה בעבודת השם. מהפכה הגדולה שבנתה התנועה הזאת, התנועה החסידית.
חי באלול, זה התאריך שבהופיע נשמתו המיוחדת של רבי ישראל בעל שם טוב, והוא הסביר, נולדתי בחי באלול, כי באתי לתת חיים לאלול. מה הכוונה? חודש אלול זה חודש שאנחנו עלולים להתייחס אליו כסוג של חוסר ברירה.
כן.
פעם בשנה בא פקיד במס הכנסה, ואנחנו חייבים להגיש דוח ולראות שהכל בסדר ולא היו טעויות. זה חודש לא נעים, זה חודש מפחיד אפילו. משהו שהיינו רוצים לעבור אותו כמה שיותר מהר, עם כמה שפחות נזקים, ולא זו הכוונה, אומר רבי ישראל בעל שם טוב. חודש אלול זה חודש שצריך להוסיף חיים ליהודי, חיים לתורה שלו, חיים לתפילה שלו, חיים לעבודת השם שלו, וזה בעצם כל הבשורה הגדולה של תנועת החסידות, שבא לקחת את עבודת השם שנעשתה אצל רבים עד אותו יום באופן מאוד טכני, ולהכניס בה חיים חדשים.
אבל לא רק בחודש אלול, זה רק דוגמה, זה בכל השנה, התנועה החסידית מדברת על עבודת השם בשמחה בכל השנה.
נכון, ולא רק בכל השנה, באופן שמקיף את מעגל הזמן, אלא באופן שמקיף את מעגל החיים. עד ימיו של הבעל שם טוב, אז היו כאלה שהרגישו מחוברים. מי? אלו שידעו ללמוד תורה, תלמידי החכמים, אבל מה זה עגלון פשוט? הוא בקושי יודע לקרוא ולכתוב. איכשהו מתפלל קצת מה שלמדו אותו בילדות. אבל הלב שלו יבש, הוא מרגיש מנותק. ובא הבעל שם טוב, שלא המציא דבר שלא שמענו עליו קודם, אבל הוא כן שם את הדגש, הוא העיר את דברים שאנחנו מכירים מפנימיות התורה, על כך שלית אתר פנוי מיני, על כך שיש את הניצוץ האלוקי שנמצא בכל מקום, בכל אדם. בכל מעשה, ומלא, כל אחד, בכל מקום שהוא, אם הוא מכוון בזה, שזה חלק מעבודת השם, זה חלק מהשליחות שלי בעולם, אני אשתדל לעשות זה כמיטב יכולתי וכפי רצון השם, פה, כאן, עכשיו, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא.
בוא תנסה טיפה יותר להסביר את הדבר הזה. למשל, אני אקח את המושג הזה של הפרדת דת מהמדינה. כל דבר רוצים להפריד, כאילו... הדת היא משהו שקשור רק לעבודה, ההתייחדות עם הבורא, מה שדומה זה, ובעצם מה שבא, החסידות באה ואומרת, זה כל דבר זה עבודת השם, גם הדבר הפחות ביותר?
כן, כי התפיסה של הפרדת דת ומדינה, למשל, כן. היא מגיעה ממחוזות נוצריים, ששם באמת לאלוהים יש את המרחב התחום שלו בתוך הכנסייה, הוא גם שייך בעיקר לאנשי דת, שיש להם נטייה להתנזר ולפרוש מהחיים, לא לשאת אישה, ויש את שאר המרחב של החיים. זו לא תפיסה יהודית. אנחנו מאמינים שמלוא כל הארץ כבודו, ואין מקום ואין מעשה ואין אדם, שאין לו את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא. וממילא, כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל, אנחנו רוצים שתהיה מדינה יהודית, ושיהיה בה ביטוי לכך, שזה המדינה של העם היהודי, והיא חלק ממורשת של דורות, ויש ערכים מסוימים שהיא שייכת אליהם. אבל שם טוב, שחי 300 שנה לפני שהוקמה מדינת ישראל, הוא דיבר קודם כל אל היהודי הפרטי. זה שחי שם בגליציה, או באוקראינה, וברוסיה, וביסר לו, הקדוש ברוך הוא מחכה לו, אוהב אותו, דואג לו, שומר עליו, אכפת לו ממנו, ובחיי היום יום שלו, הוא יכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא.
כשאתה אומר מחובר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, נקרא לזה בשפה שלנו, יש וי-פיי, שהוא פתוח, ואפשר תמיד לבוא ולהתחבר, אבל השאלה היא אם כל מה שאדם עושה, זה אלוקות, כמו שנאמר בכל דרכך הדאהו?
את המשפט הזה אפשר להבין בשתי צורות. צורה אחת, זה כמו שהרמב״ם בפרק החמישי משמונה פרקים, הקדמתו למסכת אבות, הוא מסביר שהכוונה שאדם יכוון שמעשיו יהיו לשם שמיים. הרמב״ם מבאר, נגיד אדם הולך לישון, אז הוא מתכוון, אני עכשיו ישן כדי שיהיה לי מחר כוח להתפלל עם התורה, ללכת לעבודה. או אדם אוכל, זה כדי שאחר כך יהיה לי כוח ואנרגיה לקיים מצוות. אבל הבעל שם טוב לקח אותנו עוד צד. אני אקרים משפט מתוך הספר תולדות יעקב יוסף, שחיבר רבי יעקב יוסף מפולנה, היה תלמידו של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב עצמו לא השאיר לנו ספרים. יש כמה אגרות בודדות ויש תלמידים. שהם העבירו על התורתו, ואחד מבחירי תלמידיו, שהיה הראשון שכתב את התורות, אומר את הרעיון הבא, ואני אקריא. כלל גדול בכל פעולותיך, שתעשה לשם שמיים. תראה שתהיה מיד בעשותך הדבר, יהיה בו עבודת השם. אין באכילתו, שלא יאמר שיהיה כוונת אכילתו לשם שמיים, שלי כוח אחר כך לעבודת השם. הגם שזה גם כן כוונה לטובה. מכל מקום, עיקר השלמות שיהיה בו עובדה לשם שמיים מיד.
איך שהוא אוכל, זה לשם שמיים.
בדיוק. מתוך הבנה שהאוכל הזה, העגבניה, הלחם, הבשר שלפניי, הוא יצירה אלוקית. וגם בו יש איזשהו ניצוץ רוחני שמחיה אותו. וכשאני אוכל, זה לא רק האנרגיה שאחר כך אני אעשה את המצוות. אלא עכשיו אני מעלה ניצוצות, אני אוסף אליי את הדבר החומרי הזה, ומעלה אותו להיות חלק מאדם עובד השם, אז ברגע זה עשיתי עבודת השם. תבין, זה פער דרמטי שבכל רגע, בכל מעשה, אני משחק עכשיו עם הילד שלי, אני עושה קניות, אני שוטף כלים, אנחנו לא כל כך אוהבים לעשות חלק מהדברים האלו, אבל גם זה, זה חלק מהעבודה, המפגש שלי עם העולם, ואני מעלה. את כל הדברים לשם שמיים.
אחד הדברים שבאמת אדם מתמודד ביום-יום בעבודת השם, זה המניעות. והשאלה, מה הפטנט נקרא לזה, שהחסידות באה ומייצרת לנו, כדי שבאמת נוכל להתקדם בעבודת השם, גם כשיש מניעות.
ראשית למדנו כלל, שככל שיש דבר גדול יותר, גם המניעות גדולות יותר.
הפוטנציאל גדול.
נכון. אז אדרבה, אם אני רואה שיש הפרעות ומחסומים, זה רק סימן שיש כאן בפנים דבר יקר ערך, שאני צריך להתאמץ בשביל להשיג אותו. שתיים, נזכור את דברי המשנה באבות, לפום צער האגרה. כמה שקשה, כך זה שווה יותר. על פי הצער, השכר. יש עצה, שם הבעל שם טוב, מי שמביא את זה, זה אחד מתלמידיו רבי אפרים מסדליקוב, בדגל מחנה אפרים, הוא אומר שבמקום שמחשבתו של אדם, שם הוא כולו. במילים אחרות, זאת עצה גדולה לאדם, איפה להניח את המחשבה שלו. אדם יכול לחיות את החיים, וכל הזמן הלב שלו בתקיעויות, בנפילות, במחסומים שיש. אבל אם הלב של האדם נמצא ביעד, אם הלב של האדם נמצא ברצון להידבק בהשם, אז ממילא, גם עכשיו אם בדרך יש לו מחסומים ויש איסורים ויש קשיים, אז הלב שנמצא במקום הנכון. אתן דוגמה אחת, אתן לעצמך את ידידיה רווק או רווקה, שכבר שנים נמצאים בתהליך הדייטים, וזה כל כך מייגע ועוד פגישה ועוד פגישה ועוד פעם אכזבה. בנאדם יכול להרגיש שחוק, כל הכוחות שלו, כביכול יורדים לטמיון, ומה יוצא מזה? אבל אם כל הזמן יהיה לו בראש, במה אני עוסק עכשיו? אני בונה בית בישראל, ויש פה הרבה שלבים בסולם הזה. אז מלא, כל פגישה, זה עכשיו עבודת השם. וכל נסיעה, גם אם זה להיפגש איתה בקצה השני של הארץ, זה חלק מהמשימה שלי, אני מעלה ניצוצות, אני מקיים מצווה. אדם שחושב כך, הוא גם ירגיש אחרת לגמרי.
אני מנסה להבין, דיברנו קודם על כך שכל דבר זה בעצם עבודת השם. וכשיש יצר הרע, זה גם עבודת השם. איך מתמודדים עם יצר הרע?
עבדת השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. אומרים חז"ל, בכל לבבך, בשני יצריך. ביצר הטוב וביצר הרע. טוב, מה הפשט בזה? מה זה יצר הטוב אנחנו מכירים. אבל מה זה יצר הרע? אז פירוש אחד אומר שגם בדברים שהם באים כביכול מצד היצר הרע, שזה כל מיני דברים חומריים, גם הם יכולים להיות עבודת השם. ופה החסידות הביאה בשורה גדולה, כל הנושא של שתייה ושמחה שמגיעה דווקא מתוך עוד איזה כוסית שעוזרת לתדלק, ואכילה שהיא חלק מעבודת השם, אז אומנם זה כביכול בא מצד יצר הרע, אבל גם זה חלק מהעבודה. הסבר שני זה שהמאבק שלנו ביצר הרע, זאת העבודה. המחשבה הזו שאם רק אפשר היה בלעדיו, אם היה אפשר כמו איזה ניתוח, אתה יודע, יש כאלה שמוצאים להם את התוספתן, פעם היה אופנה להוציא לילדים את השקדים, חשבו שלא צריך את זה, את עצמך, לידיעה שאפשר לעשות ניתוח רוחני, ולשלוף לנו את היצר הרע. לכאורה זה היה אידיאלי, לא? נעבוד את השם בנחת ובשמחה, בלי שהנודניק הזה יעצבן אותנו, ויציג לנו כל הזמן. אבל מה? הקדוש ברוך הוא הרי מלכתחילה היה יכול לחסוך את הניתוח ולהביא אותנו לעולם בלעדיו. לא, הוא בחר לתת לנו יצר טוב ולצידו יצר הרע, וחז"ל אומרים, אדרבה, ככל שאדם גדול...
יצור גדול.
אז כן, איתו אני צריך להתמודד, ואדרבה, השכר שלי זה לא הדברים שבאו בקלות, שהלכתי עם היצר הטוב שלוב זרוע. השכר הכי גדול זה הדברים שנלחמתי, נאבקתי, וניצחתי.
אולי אחד הדברים שמוצאים בתמונת החסידות, זה גם העניין של, בנוסף לשמחה שדיברנו, זה הניגון. וזה מלווה את האדם. זה נותן לו חיים, נכון?
יש משהו מיוחד בנגינה, שהוא גבוה מהעולם של המילים. מילים הן חתוכות, קצובות, מדודות. נגינה, הבעל שם טוב היה אומר, שההיכל שלה נמצא ליד היכל התשובה. זה מקום שמגיע העומק של הנפש. זה משהו שנוגע במקום הכי פנימי של האדם ונושא אותו אל על, וחסידים היו יכולים שעות על גבי שעות, פשוט לתת לנשמה להיות ניסית על כנפי הניגון ולעורר את המקומות הכי פנימיים. וחודש אלול זה חודש נהדר של פתיחת הלב, ויש לו את הניגונים שלו שיאפשרו לנו להגיע להיכל הנגינה ולהיכל התשובה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת יחד עם הרב יוני לוי, וכמי שמתפקד בתור רב, במיוחד רב קהילה, ודאי הרבה שאלות מגיעות, ואנחנו יודעים שתמיד יש פער בין המצוי לרצוי, בין התיאוריה למעשה. בסופו של דבר אדם צריך לפסוק לפי מה שהוא רואה בשטח, כי זה יפה שיש לנו את ההלכה, ואם היא לא מתיישמת לשטח, לפועל, אז בסופו של דבר זה לא שווה כלום. ומאוד מעניין אותי לקחנו אולי דוגמה איך מתנהלים מדבר כזה, כלומר, אתה יודע מה ההלכה, אבל כשאתה מנסה להפעיל אותה, פתאום אתה נתקל בקשיים, מה אתה עושה?
ניתן דוגמה משיחת טלפון, שהגיע אליי באחד מערבי השבת. זה היה כבר אחרי שאשתי הדליקה נרות, ואני כבר בפתח של הבית עם הבנים, יוצא לבית הכנסת, ופתאום הטלפון מצלצל. ואני אומר לעצמי, מה זה? מי מתקשר בשעה כזו? אז לרוב, זה אישה שזה ליל תבילתה, ויש לה שאלה דחופה בענייני טהרה, או יכול להיות אדם ש... אשתו קיבלה צירים וצריכים לנסוע בשבת לבית חולים, אז הוא רוצה את ההנחיות, איך בדיוק להפעיל את הרכב, מה לקחת בתיק. אז אני אמהר לענות. והתברר שעל הקו הייתה בחורה צעירה, בת 20, שהייתה בדרכה מהדירה שלה אי שם, באחד היישובים בדרום, למשפחה שמארחת אותה באזור המרכז, אבל יצאה מאוחר. אבל יש את החשבון טוב, הווייז אומר, אמור להיות בסדר, אבל יש תאונה בדרך, ונהיה פקק ענק לשני הצדדים, והיא מוצאת את עצמה תקועה, זאת אומרת, אם אני רוצה להגיע ליד, כך היא אומרת, ייקח לי שעה. אם אני אחזור בחזרה, נעשה אחורה פנה, ייקח חצי שעה. מה אני עושה? עכשיו, אני מסתכל בשעון, אני רואה עוד 20 דקות שקיעה. איך שלא מסתכלים על זה, היא לא יכולה להגיע לפה, ולא יכולה להגיע לפה. אז אתה יודע, דידה, יש מקרים, פיקוח נפש, חולה, מסוכן, חייבים להטיס אותו לבית חולים. אבל מה, אני יכול לקרוא למקרה כזה פיקוח נפש?
צריך פתרון יצירתי.
השאלה הגדולה אם אכן יש כזה, כי בחיים לא תמיד יש לנו פתרון מיטבי לכל דבר. באלגברה, טריגונומטריה, זה עובד לא רע. בסוף יש לך מה שהיה להוכיח. אבל מה אני עושה במצב כזה? ואני אומר לך בכנות, הרגשתי קרוע בפנים. הייתי רוצה להגיד לה, תשמעי, תיסי ותגיע ותהי בבית, הכינו לך שם המיטה ואוכל. מצד שני, מה אני אגיד לה, תיסי בשבת? עכשיו, העניין הוא גם לחזור בחזרה לאיפה שהיא הייתה, זה גם בעיה, כי היא אמרה לי, נגיד שאני אצליח לחזור, אני אהיה שם לבד, אין לי אוכל. אז מה אני אעשה בשבת?
שאלה, כשיש לנו פה איסור הלכתי כמו שבת, זה איסור דאורייתא, אין הרבה משחקים, נקרא לזה בלשון של ימינו, אז צריך למצוא פתרון, למשל, שאולי היא תיסע עד איפה שהיא יכולה עם הרכב, ושם היא תלך ברגל, ותחפש אולי משפחה מארחת.
אז ברור שכיוונתי לדבריך, לשם חתרתי להגיע איתה, אמרתי לה, תקשיבי, ב7:04 השקיע. לצערי, מעבר לזה, אני לא יכול להגיד לך שאפשר להמשיך לנסוע, אלא אם כן, את במקום שסכנת נפשות לעצור שם. ומישהי עוברת בכביש, זה מקום עוין, או שמבחינת בטיחות בדרכים, אפשר לעצור שם, אז תמשיך לנסוע. אבל ברגע הראשון שאפשר, אין ברירה, אלא לעצור את הרכב בצד. אמרתי לה, תרימי טלפון למשטרה, להגיד לה, השארתי רכב פז'ו במקום הזה והזה.
שלא ידאגו.
כן, שלא יחשבו מה קרה פה, מה זה אמור להיות, מעבר לזה, אז אין מנוס אלא להמשיך משם ברגל. אני מציע לך לחזור לאיפה שיצאת משם. מה תעשי עם אוכל? תשמעי, ברוך השם, עם ישראל, רחמנים בני רחמנים, בטח יש איזה שכנים, חברה, צפרי להם שנתקעת, אז הם יגידו, בואי, תאכלי איתנו. אני יודע, זה לא נעים. אבל יש מקרים, על זה אמר שלמה המלך, אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם, שאנחנו מרכינים ראש ומקבלים עלינו עול מלכות שמיים, גם כשזה קשה, גם כשיש לזה מחירים.
יש סיפור ידוע על משפחה שנתקעה בכביש 6, ובסוף את השבת שלהם עשו ברכב, במקום מהמנוחה שם, וזה היה קידוש השם. ואנשים שכל כך התלהבו מהסיפור הזה, הביאו להם אוכל. בקיצור, הייתה להם שבת של חוויה, שאפילו הבנתי שזה התגלגל הלאה, נוצרו קשרים, ואנשים בעקבות כך שמרו שבת. אז לך תדע לאן אתה מתגלגל.
אין ספק שילדי המשפחה לנצח יזכרו את החוויה הזאת, שבת באוטו. כמובן שזאת הברירה האחרונה, אנחנו לא רוצים להגיע לזה. במקרה שלנו, אז אחרי כמה דקות התקשרתי אליה שוב, זה היה כבר 10 דקות, לפני השקיעה, לראות, אולי בכל זאת יש איזה שינוי, פתאום נפתח הפקק. היא אמרה לי, הרב, המצב יותר גרוע, אנחנו לא זזנו מילימטר, תקשיב, אני לא מגיעה לא לאיפה שבאתי ממנו, ולא לעיר שהייתי צריכה להגיע לשם. שאלתי אותה, סתכלי בשילוט, ימינה שמאלה, מה העיר הכי קרובה? היא אמרה לי, ראשון לציון. חשבתי לעצמי, אוקיי, ראשון לציון, ראשון לציון,
מי?
ואתה יודע, יהודים ברוך השם מכירים, אבל היום יש גם יותר מזה. הוואטסאפ, יש קבוצות, ואתה בטח קיבלת את ידיעת ההודעות האלה, איבדתי תפילין, שכחתי תיק, ותוך שנייה מוצאים דברים. כתבתי באיזה קבוצת רבנים, שאני שייך אליה, 10 דקות לפני השקיעה, היה לי מביך. אבל אמרתי, זה דחוף, אמא.
עזרה, ראשונה.
והם יבינו. דחוף, בחורה בת 20, נתקעה ליד ראשון לציון, מי גר שם מוכן לארח אותה בשבת? תשמע, עם ישראל הצדיקים, רחמנים, גומלי חסדים, תוך רגע. היה כבר כמה אפשרויות, שלחתי לה מהר, אמרתי, קחי פתק, תכתבי, משפחת זה, רחוב הזה והזה, משפחת זה, תראי מה הכי קרוב לך, לכי אליהם הביתה. תראה, אם זה הסיפור חסידי, אז הסוף היה צריך להיות שהגיע אליהם הביתה.
מצא שידוך!
או הגיע הבן דוד שלהם ג'ף מפלורידה, שבמקרה הזדמן לשם באותה שבת, והם הם נשואים באושר ובאושר. טוב, זה סיפור חסידי.
טוב, את זה היינו צריכים להעביר לחלק האחרון, להשראה.
כן, כן. אז אני לא יודע מה בדיוק היה שם בסוף, אם היה שם חתן או לא חתן, אבל...
מה היה בהתחלה? זה הסיפור הגדול. מה עושים כדי לא להגיע לכך?
זה באמת הלקח הכי חשוב מהסיפור. מאזינים יקרים, עשו טובה לעצמכם ולעולם, צאו מוקדם. לקחת טווח ביטחון, רב אליהו זרצליק לברכה היה אומר, כפול מהזמן שלוקח להגיע. יש שעה נסיעה לפי הווייז, לקחת שעתיים. אתם יודעים איך זה. מספיק שיהיה איזה פקק, עבודות בדרך, מישהו עשה תאונה, והכל משתבש. חוץ מזה, לא מכובד. לבוא לשבת עם הלשון בחוץ, ליפול על אנשים. ותשמע, משפחות שפעם אחת חוו את הדבר הזה, לומדים לקח לכל החיים. אז בואו נחסוך לעצמנו את חוסר הנעימות, נכון שעם ישראל הצדיקים בטוח יעזרו לנו, גם אם ניתקע איפה שזה לא יהיה, אבל...
אל תבנו על זה.
נכון. נגיע בנחת, בזמן טוב, והדילמה הזאת בסופו של דבר, אני לוקח אותה לחיים, אנחנו עושים תמיד את השיקול ההלכתי, אנחנו מנסים למצוא פתרונות יצירתיים, וצריך לדעת, שלא שם גבול. יש פתרון לכל דבר, ולפעמים אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, ועושים... כל שביכולתנו, אבל לא מעבר לזה, ומתפעלים להשם שיסייע בידינו להגיע להחלטות הנכונות.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, היא חתימת התוכנית, אנחנו תמיד עם סיפור השראה, ומכיוון שאנחנו נמצאים לקראת הימים הנוראים, החגים, אז ודאי שהאווירה בבית הכנסת היא אווירה מאוד מיוחדת, אבל תמיד יש את הוויכוחים הללו של מנהגים שונים, נוסחים שונים, ואני אנסה לחשוב עליך כמי שמנהיג קהילה, איך בסופו של דבר קובעים את הנוסח, אני עוד מוסיף עוד ככה, עוד קומה לשיקולים, שיש לך גם ספרדים, גם אשכנזים, וכל מיני עדות, בתוך בית הכנסת, רוצה לשלב את כולם.
כידוע, יהודים מאוד אוהבים להתווכח. נפתח גמרה, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, הם אומרים ככה, והדבר הזה מגיע כמובן גם אל בית הכנסת. הדרשנים היו אומרים, על כך שיעקב אבינו, כשהוא מגיע לבית אל, והוא חולם שם את החלום, אז הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוקים.
נו, שואלים, איך הוא ידע?
בדיוק, מניין לו. אז התשובה היא, שהוא הרי שם אוסף של אבנים מתחת הראש שלו, וכמו שמביא שאמרה, שאבנים התחילו לריב. כל אחת אומרת, עלי אניח צדיק את ראשו, עלי אניח צדיק את ראשו. אז אומר יעקב לעצמו, אם יש פה מריבות וויכוחים, אין זה כי בית אלוקים. אז בטוח הגעתי לבית כנסת. אז מה זה שהיה, מאזינים יקרים, בבית כנסת אחד ששם היה ויכוח לגבי הקדיש. היו מן המתפללים שאמרו, בקדיש ראוי לעמוד, לכבד את התפילה היקרה הזאת. היו אחרים שאמרו, לא, המנהג הוא דווקא לשבת. לעמוד, לשבת, לעמוד. לשבת, וכל יום מחדש, כל שבת, ויכוחים. הרב של הקהילה לא מצליח להכריע בין הדעות השונות, ואז הוא אמר לעצמו, בואו נחזור אחורה, אל ייסוד בית הכנסת שלנו, ונבדוק מה היה המנהג בין מייסדי בית הכנסת. מה שהם עשו, אנחנו נעשה. ככה הכי פשוט, נגמור את הוויכוחים, כמו פעם, ככה אנחנו נעשה. טוב, איך נדע מה היה? היה בשכונתם קשיש בן 104. הוא זכה להיות לפני 80 שנה בין מייסדי בית הכנסת, ואמר הרב, בוא, נוציא משלחת אליו, שהוא יזכר מה עשו אז, ומה שהם, ככה גם אנחנו. מגיע משלחת לביתו של אותו קשיש, ואומרים לו, אנחנו רוצים לשאול אותך, מה עושים? שואל אותה, מה מטריד אתכם? אז קבוצה אחת אמרה לו, קדיש בבית הכנסת. נכון? צריך לעמוד. תזכר מה היה כשהקימו את בית הכנסת. נכון שעמדו? אז הוא חשב רגע, מפשפש בזיכרונו מלפני 80 שנה, ואומר להם, אני לא זוכר שכך היה המנהג. אז החצי השני של הקבוצה ישר קופצים, אהה, אתם רואים? צריך לשבת. הקשיש אומר, לא, 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 אני לא זוכר שגם כך היה המנהג. אז הקבוצה הראשונה אומרת להם, נו, אתם רואים, צריך לעמוד. לשבת, לעמוד, לשבת. ומתחילה שם מריבה גדולה, ואז הקשיש נזכר, או, ככה היה המנהג. מילים אחרות, מי שחושב שזה דבר חדש, לא. אז כבר לפני 80 שנה, כשיסדו את בית הכנסת, אז המנהג היה לריב, ויש לי חשש שתדע שגם עוד 80 שנה יש מצב שימשיכו לריב, לעמוד בקדיש או לשבת בקדיש.
טוב, לפחות הם שומעים על המסורת.
כן, אין ספק. טוב, אחרי כל זאת, האם יש גם צד חיובי בנטייה הזאת שלנו לריב ולהתווכח? אז מתברר שכן. עם ישראל הוא עם שמחפש את האמת. הוא רוצה לעשות את הדבר הנכון. יש לו גם תכונה שהוא עומד על דעתו. עם כשעורף, עקשן, שיש בזה גם צד חיובי. כשאתה מצרף את שתי התכונות האלה, רדיפת אמת והעקשנות, זה מוביל לכך שאנחנו אלופים בלריב ולהתווכח ולא להסכים על כל מיני דברים. הבעיה הגדולה שזה מוביל גם ליחס אישי מקולקל ולפסילה ולזלזול בצד השני. ופה אני מניח על השולחן את השאלה הגדולה, האם אפשר אחרת? כלומר, האם נצליח לייצר את הנוסחה שבה נמשיך להתווכח ונמשיך לחלוק אחד עם השני, אבל זה לא יהיה בצורה מזלזלת, זה לא יהיה תוך מחיקה של הצד השני, אלא מתוך כבוד, מתוך הערכה, מתוך הבנה שגם הצד השני רודף אמת. ואולי אפילו יש צד של אמת גם בדברים שלו, לצד האמת שיש בדברים שלי, ומיני ומיני יתקלס אילאה, כמו שאומרים חכמנו.
תראה, בשאלות של ההלכות יש את המנגנון של הולכים לפי דעת הרוב בדרך כלל. אז אולי גם פה, בית כנסת, כשיש מחלוקות, או מחלוקת כזאת של לשבת או לעמוד, הולכים לפי דעת הרוב, או שכאן יש אולי הסתכלות אחרת, צריך לראות מה המנהג של בית הכנסת מיסודו, כן, גם שם, איך אמרת, התחילו לריב, אבל אם זה נוסח מסוים, אז בודקים מהלכה, מה קורה בנוסח הזה, וכך קובעים.
אמרת שני שיקולים נפרדים, ואנחנו יכולים עכשיו להתווכח, פעמים יותר נכון. כן. והאמת היא שיש צד כזה, ויש צד כזה, יש מעמד אחרי רבים להטות, לאו דווקא כי הרוב תמיד צודק, פשוט שהאלטרנטיבה, שנלך אחרי המיעוט, היא עוד פחות מוצלחת. יש צד אחר, שיש מעמד אל תיטוש תורת אמך למנהג המקום, ופה צריך לחשוב מה היה בימים עברו. גם פה נעיר, יש בזה הסתייגות, לא תמיד מנהג המקום, זה מנהג נכון, יש כל מיני מנהגים שיסודם בטעות.
כן, זה לא מנהג המקום, הקדוש ברוך הוא.
כן, אז פה צריך לעשות את השקלול, אם יש רב, מרא דאתרא, אז יש לו מקום בהכרעה בדבר הזה.
סמכות.
ויחד עם זאת, צריך לעשות את השקלול של ההכרעות. אני מכיר בית הכנסת שעושים גם כל מיני שילובים. אני מתפעל לפעמים בקהילה שעושים שם קבלת שבת בנוסח קרליבך, ועשו מנחה בסגנון אשכנזי, ואחרי זה ערבית של שבת בנוסח עדות המזרח. לא כולם אוהבים את זה, אבל יש בזה גם משהו מאוד יפה, כן, של מפלא. שילוב של עדות ישראל וסגנונות שונים. בסופו של דבר, כל מקום צריך למצוא את הנוסחה שמתאימה ונכונה לו, והעיקר שגם יש חילוקי דעות, שלא יהיה פירוט בלבבות.
תודה רבה לך, הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים, ורב במרכז ברקאי, כאן ידידיית הנעמי, ולתוכנית הזאת אפשר לשמוע אותה שוב גם באתר וגם באפליקציה, ובכל יישומי ההסקטים.
תודה ידידיה, תודה לכם שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם, להתראות בשבוע הבא.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.